الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חפתת בתיבת, ערב ראש חודש שבט, שראשי תיבותיו שיהיו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון, תשפ"א, מסכת פסחים, דף נ"ג. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, כותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בחודש שבט יתאמץ יותר להיות אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו יותר מכל השנה, ויזהר ביותר לכבד ללומד תורה ולהחזיק ברכיים כושלות, ושלא להיות הולך רכיל ומנה רגלך לרוץ לרעה בחודש הזה בזהירות יותר משאר ימות השנה. היום הזה חפתת בתיבת בשנת תפרי שנון עלתה נשמתו הגדולה למרומים של רבי נתן בן רבי מורדכי אדלר, בעל הנתינה לגר. בשנת תפרי שנון ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה יהושע יהודה לייב, בן רבי בנימין דיסקין, בעל שוט מעריל דיסקין. בשנת עתר תפרי שעין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ירחמיאל ישראל יצחק בן רבי יחיאל דנציגר מאלכסנדר, הישמח ישראל. בשנת תף ריש עין תת, עלתה נשמתו לגנזי מרומים, רבי משה בן רבי ראובן הסרוסי, בעל ויישב משה. בשנת תף שנחב בית, עלתה נשמתו לגנזי מרומים, של רבי אריה לייב בן רבי אברהם משה מלין. בשנת תף שנלמד ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של רבי שלמה זלמן בן רבי מנחם יעקב זלזניק, ראש ישיבת עץ חיים. בשנת תף שנמתת, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי בציון הלוי חדש, משגיח בישיבת חברון ובישיבת עטרת ישראל ובישיבת אור אלחנן. ובשנת תפשין סמך וב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי כדורי דיבה, זקן המקובלים. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו, משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל ובמהרה בימינו. תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, ויקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשו בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים ממצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, ועל פי ספר החינוך אנחנו לומדים את הדברים. היום הזה מצווה ריש נ"ח, שלא להונות במידות וכל המידות בכלל. שורש המצווה ידוע, כמו שכתבתי למעלה במצוות עשה, בסדר זה מצווה ריש נ"ט. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נ"ב במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה על דף נ"ב הייתה, ההולך למקום שנוהגים בו יום טוב שני, האם אסור במלאכה? התשובה, ביישוב אסור ובמדבר מותר. שאלה שנייה, מוליך פירות ממקום שלא קלו למקום שקלו והחזירה, מה דינם לאב ואמינה? מה דינם למסקנה? התשובה, לאביי באב ואמינה לתנא קמא, אינו חייב לבאר, ולרב יהודה חייב. ולרב אשי למסקנה, בזה ודאי שלכולי עלמא אינו חייב לבאר. שאלה שלישית, עד מתי אפשר לאכול בשביעית מתמרים ביהודה? והתשובה, עד שיכלו בעיר ששמה צוער, ולרבן שמעון מגמליאל, רק כל זמן שיש עדיין תמרים בעלים, ולא בקוצים שבגזע. שאלה רביעית, הכובש ג' מינים בחבית אחת לרבי אליעזר כשקלה מין אחד אסורים כולם. ולרבן גמליאל, כל מין שקלה נאסר מינו. במה נחלקו? אומרים התוספות, שלרב לזר בלה כל מין מאמינים האחרים, ולרבן גמליאל אין ביעור אלא לממשות הפרי ולא לטעמו. ולכן זה שהוא קלה טעם מן האחר, זה לא משנה. שאלה חמישית, בכל אחת מג' הארצות, יש ג' חלקים, האם אפשר לאכול כשקלה בחלק זה ונשאר רק בחלק אחר? התשובה לרש"י, מותר לאכול כל זמן שיש באחד מהחלקים הללו ואין חילוק ביניהם, ולתוספות מחולקים ואינו יכול לאכול כשקלה בחלק זה שבו הוא נמצא. שאלה אחרונה על דף נ"ב הייתה, כיצד קצץ רבי אלי דקל שהיו בו פירות קטנים בשביעית? והתשובה, שקצץ בדקל זכר שאין פירותיו גדלים עוד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף נ"ב במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ערב ראש חודש שבט תשפ"א, חפטט בתיבט תשפ"א, זה התאריך של היום. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף נ"ג, נס גדול במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ב עמוד ב', בשורה השנייה בתחילת העמוד, מן המילים תננתם, שלוש ארצות לביעור, יהודה ועבר הירדן וגליל, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. התבהר לאיל בדף נון עמוד ב' וכן בדף נון ב' עמוד א', שפירות שביעית שקלו במקום אחד ולא קלו במקום אחר חייבים לבער רק במקום שקלו. מביאה הגמרא את פרטי חלוקת המקומות לעניין הזה. אומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו במשנה במסכת שביעית פרק ט' משנה ב', שלוש ארצות לביעור, ארץ ישראל חלוקה לשלוש ארצות לעניין חובת הביעור, כשקלים פירות שביעית מן השדה, שבכל אחת מן הארצות שקלו בה הפירות חייבים לבער בה את הפירות, ואין אחת מהן שקלו בה הפירות סומכת על ארצות אחרות שלא קלו בהן. ואילו הן שלושת הארצות, ארץ יהודה וארץ עבר הירדן. ותוסות במסכת יברמות בדף ט"ז עמוד א', דיבור המתחיל עמון מפרשים, דהיינו הצד המזרחי של עבר הירדן, שזה היה נחלת בני גד ובני ראובן. ואילו הרמב״ם פירש, דהיינו הצד המערבי של עבר הירדן, והוא בתוך ארץ ישראל בין ארץ יהודה לגליל. והארץ השלישית שבארץ ישראל וארץ גליל. ושלוש ארצות בכל אחת ואחת, ובכל אחת ואחת משלוש הארצות שנזכרו יש שלושה מקומות חלוקים בזמן כילוי הפירות. ואילו הם אר, עמק ושפילה. ואף על פי כן זמן הביור שווה בשלושת המקומות באותה ארץ, כמו שמפרשת המשנה להלן. שואלת המשנה שם במסכת שביעית, ולמה אמרו שלוש ארצות לביור? לעניין איזו הלכה אמרו שיש רק שלוש ארצות לביור? הרי אם בכל אחת מהארצות יש שלושה מקומות שונים זה מזה לעניין הזמן שקלים בהם הפירות לחיה, יוצא שיש תשע ארצות שונות זו מזו בזמן הביור. משיבה המשנה שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת מאותן שלוש ארצות החלוקות לביעור שאין, יהודה ועבר הירדן וגליל, עד שיחלה מהמקום האחרון מהשלושה מקומות שבה. כלומר, כל השלושה מקומות, האר, העמק והשפילה שבתוך אותה ארץ, נחשבים ארץ אחת. וכגון ביהודה נחשבים הריה ועמקיה ושפלותיה ארץ אחת, ואפשר לאכול בכל יהודה עד שיחלה הפרי מכל יהודה. וכן כל השלושה מקומות שבעבר הירדן נחשבים ארץ אחת, ואפשר לאכול בכל עבר הירדן עד שיחלה הפרי מכל עבר הירדן, וכן כל השלושה מקומות שבגליל נחשבים ארץ אחת. בבררת הגמרא את מקור הדין, מנעני מילי מיכן למדנו דברים אלו, וכגון שאוכלים בכל אחד מהמקומות שבארץ יהודה על סמך מה שלא קלו הפירות באחד המקומות שבה, ואם קלו בכל המקומות שבה אין אוכלים בה על סמך מה שלא קלו הפירות בארץ אחרת. משיבה הגמרא, אמר רב חמא בר עוקבא, אמר רב יוסי בר רבי חנינא, אמר רב חמא בר עוקבא בשמו של רבי יוסי בר חנינא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק ז' בעניין פירות שביעית שיהיו מופקרים לכל אדם לאוכלם, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ויש לדייק מדוע הוצרך הפסוק לומר ולבהמתך, שבהמתו יכולה לאכול, הרי אם החיה יכולה לאכול בוודאי שבהמתו שצריך לדאוג למזונותיה יכולה לאכול. אלא התורה באה להקיש להשוות את הבהמה לחיה, שכל זמן שחיה אוכלת מן השדה, שפירות שביעית מצויים בשדות לאכילת החיה, האכל מותר לך להאכיל מהם לבהמה שבבית. אבל אם קלה, נגמרו הפירות לחיה אשר בשדה, קלה לבהמתך מן הבית, עליך לחלות מביתך את פירות השביעית שהכנסת עבור בהמתך. וגמירי, מסורת בידינו מאבותינו, דאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל. חיה נמצאת בארץ יהודה אינה מתרחקת כל כך לאכול מהפירות שבארץ הגליל. וכן אין חיה שבגליל גדילה על פירות שביהודה. אבל באותה ארץ, כגון בארץ יהודה או בארץ הגליל, הולכת היא ממקום למקום ואוכלת שם. ולכן, אם קלו בכל אותה ארץ נחשב שקלו לחיה שבשדה, משום שאין היא הולכת לארץ אחרת. אבל אם באותה ארץ קלו במקום אחד ובמקום אחר לא קלו, הולכת החיה לאותו מקום ולא נחשב שקלו לחיה שבשדה. וזה לשיטת רש"י שבכל שלושת המקומות שבאותה ארץ אינם צריכים לבער עד שיכלו בכל המקומות. אבל דעת התוספות היא שגם באותה ארץ אין מקום אחד סומך על מקום אחר שלא קלו בו. והתוספות מביאים טעם לזה בשם הירושלמי במסכת שביעית שאין חיה שבער גדילה על עמק ושפילה, וחיה שבעמק אינה גדילה על הר ושפילה. ומה שאומרת הגמרא שאין חיה שביהודה גדילה על פירות שבגליל, היינו לומר שאפילו חיה הגדילה בערי יהודה אינה גדילה על פירות שבערי הגליל, אבל באותה ארץ דרכה של החיה ללכת מער לער. לכן כל ערי יהודה סומכים אחד על השני. עכשיו דנה הגמרא איכן מתבערים פירות שביעית שהוציאום לחוץ לארץ. תנו רבנן. שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת שביעית. פירות שביעית שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ מתבערים כשקלו לחיה והגיע הזמן ביעורם בכל מקום שהן, ולא מטריחים אותו להחזירם לארץ כדי לבערם שם. רבי שמעון בן אלעזר אומר יחזרו למקומן לארץ ישראל והתבערו שם, משום שנאמר בפסוק שממנו למדנו דין ביעור פירות שביעית, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבועתה לאכול. כלומר, צריך להפקיר הפירות במקום דריסת חיה ובהמה שבארצך. כלומר, להניחם במקום הפקר שהכל יוכלו לאוכלם, גם החיות שבארץ. מקשה הגמרא אפיקתי, הרי כבר דרשת מפסוק זה שאין בני ארץ אחת יכולים לסמוך אלא על הפירות שלא קלו בארצם ולא על הפירות שלא קלו בארץ אחרת. ואיך רבי שמעון בן אלעזר דורש ממנו דרשה נוספת? תרץ את הגמרא, קרי בי, בארץ בארצך, בכדי לדרוש רק דרשה אחת, די היה לה כתוב לכתוב בארץ. עכשיו שכתב בארצך, יש לדרוש שתי דרשות. הנה מתירוץ נוסף מתרצת הגמרא, דרשה אחת דורשים מהמילה בארצך, ואת הדרשה השנייה דורשים מאשר בארצך, מהמילה אשר, שהיה די לומר ולחיה שבארצך. מביאה הגמרא מעשה בעניין ביעור פירות שביעית בחוץ לארץ. מספרת הגמרא רב ספרא נפק יצא מארץ ישראל חוצה לארץ, הווה בהדי גרווה דחמרה דשביעית, היה עמו איפה של יין של שביעית. לבו בהדי נתלבו עמו בחברתו רב אונה בריידר רב איקה ורב כהנה תלמידיו של רבי אבאו. אמר לו, שאל אותם רב ספרה, איקה דשמיע לי מיני דרבי אבאו? יש מכם מי ששמע מרבי אבאו עם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש לבער פירות שביעית דווקא בארץ או לא, או אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר? ואפשר לבער את הפירות שביעית גם בחוץ לארץ? אמר לי, ישיב לו רב כהנה לרב ספרה, אחי אמר רבי אבאו, כך אמר רבי אבאו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אמר לי רבונה בריידר רב איקה לרב ספרה, אחי אמר רבי אבאו, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אז התלמידים של רבי אבאו חלקו ביניהם האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא, האם צריך לבער את פירות שביעית דווקא בארץ או אפשר גם בחוץ לארץ. אמר רב ספרה, נקוט הכללה דרבונה בידך, אחזק בידיך את מה שאמר רבונה בריידר רב איקה בשם רבו, שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר ואין צריך לבער פירות שביעית דווקא בארץ ישראל, ולא את מה שאמר רב כהנא בשמו. זאת למה? דדייק וגמר שמייטתם מפו מדרבי, שרבונה מדקדק בלימוד השמועה מפי רבו, כרחבה, כמו המורה ששמו רחבה דפומפדיטה מהעיר פומפדיטה. אומר רש"י, כשהשמועה יוצאת מפי רבו, היה אומר לרבו לשנותה פעם נוספת ומשים ליבו היטב, האם אומר הן או לאו. ולכן רב ספרה שמח על רבונה, ששמע מפי רבי אבאו, שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ואפשר לבאר את הפירות שביעית גם בחוץ לארץ. מביאה הגמרא איכן מצינו שרחבה האמורה דקדק בשמועתו, דאמר רחבה, דקדק ואמר בלשון הזו, אמר רבי יהודה הר הבית, סטיו כפול היה, ספסל כפול היה, בנוי מלבינים וטיטו מעץ ויושבים עליו, סטיו לפנים מסטיו, בהר הבית היו שני היקפים של ספסלים סביב סביב, זה לפנים מזה, והאמורה רחבה דקדק לומר בשם רבו, בלשון רבו, סטיו כפול היה, ולא אמר הצטבה כפולה הייתה. אפילו שבלשון המשנה לאל בדף י' עמוד ב' נקרא אותו ספסל בשם הצטבה. מסיימת הגמרא את סיפור המעשה ברב ספרה, מאחר שרב ספרה שמח על רבונה להקל ולא על רב כהנא להחמיר, קרי עלי רב יוסף, קרא עליו רב יוסף, על רב ספרה, את הפסוק הבא נאמר בגנותם של עם ישראל בספר הושע פרק ד' פסוק י' ב', עמי בעיצו ישאל ומקלו יגיד לו. הנביא שם הוכיח את ישראל על אבונותיו ואמר שהתעסקותו בזנות וביין לוקחים את ליבו מלהבין. ומביא על כך ראיה ממה שבעיצו ישאל ומקלו יגיד לו, ששואל את דרכו מפסל לעשוי מעץ וממקל. כך מסביר האבן עזרא. ודרש רב יוסף את המילה מקלו מלשון כולה, כלומר כל המעיקל לו, האומר לו דבר להקל, מגיד לו, ומקבל את דבריו וסומך עליו. רבינו חנן אלגרס כל המעיקל לו מודה לדבריו, ופירש שהכוונה לכך שרב ספרה הודה לרב אונה ושיפחו שהאמת עמו, מפני שהקל לו לבער את היין בחוץ על הארץ ולא יטריחו להחזירו לארץ. ועל כך הקפיד רב יוסף. ובשוט הרבז בייר על פי הירושלמי, שלרבי שמעון בן אלעזר היה את מקלו של רבי מאיר והיה מלמדו דעת, שלכן קרא רב יוסף על רב ספרה, מי בעיצו ישאל ומקלו יגיד לו, לרמז גם שרב ספרה סמך על רבונה שאמר בשם רבי אבאו שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אף על גב שביד רבי שמעון בן אלעזר היה את מקלו של רבי מאיר שהיה מלמדו דעת. מבררת הגמרא מאיכן שיעור תמרים ושאר פירות בתחילת גידולם כבר נחשבים פרי, לעניין שיאסר להפסידם בשביעית ולעניין שיאסרו בהנאה משום אורלה. איסור אורלה נלמד מהפסוק ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. בשלוש השנים הראשונות מנטיית העץ פירותיו אסורים באכילה ובהנאה, אבל מהעץ עצמו מותר ליהנות. מספרת הגמרא רבי אלי קץ קצץ דקל טעון כפנייתא דשביעית, תמרים קטנים של שביעית שעדיין לא נתבשלו, וקצצו להשתמש בגזעו וגרם בכך הפסד לקפניות שלא יפשילו. מקשה עליו הגמרא איך יעביד אחי, איך רבי אלי עשה כן לקצוץ את הדקל ולהפסיד את הקפניות שלא יבשילו, והרי בעניין פירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה אמר רחמנה, אמרה התורה, ולומדים מכך שפירות שביעית ניתנו לאכילה ולא להפסד. ומברר את הגמרא את הקושייה, וכי תימה, אם תרצה לומר אני מילי איך דנחית לפירה, שכל האיסור להפסיד פירות שביעית אינו אלא בפרי שנגמר גידולו, שרק אז הוא נקרא פרי, אבל איך דלא נחית לפירה, אבל פרי שעדיין לא נגמר גידולו, לא, אין איסור לגרום לו הפסד, כיוון שאינו נקרא פרי. האם אפשר לומר כך? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הרי אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, הני מתחלי דעורלה, קליפות הגדלות סביב תמרים בקטנותם, כאין פיקס הגדל סביבות אגוזי יער הדקות, אומר רשי, שגדלו בתוך שלוש שנים לנטיית הדקל הסירי, אסורות בהנאה כמו פירות עורלה, ואפילו שאינן ראויות לאכילה, אינן נחשבות כמו העץ עצמו המותר בהנאה, אלא שם פרי עליהם, הועיל ונעשו שומר לפיירי, כיוון שהן מגנות על התמרים, והרי שומר לפיירי אימא תאווה, הקליפות המגנות על התמרים מתי הן נמצאות בקופרי, כשהן כפניות, כלומר, רק כשהתמרים קטנים, שאילו כשהתמרים גדלים, הקליפות מתייבשות ונופלות, וקקר אלה הוא פיירי, וקרא רב נחמן לכפניות אילו פיירות, וביאר שיש בהם איסור אורלה, הרי שכפניות נחשבות פרי, וקשה איך רבי אלי קצץ את הדקל והפסיד את הכפניות. מתרצת הגמרא רב נחמן דאמר כרבי יוסי. רב נחמן שאמר שפרי שלא נגמר כגון כפניות נקרא פרי, סובר כרבי יוסי. דתנן, שנינו במשנה במסכת אורלה פרק א' משנה ז', רבי יוסי אומר סמדר, הפירות הנראים בצורת ענבים מיד לאחר נפילת פרח הגפן, פרי הגפן מיד לאחר נפילת הפרח קרוי סמדר, ולאחר שגדל קצת, שיש בו גרעינים וניתן לסחוט ממנו מיץ, קרוי בוסר, אסור משום אורלה, מפני שהוא פירה, שכבר יש שם פרי עליו. ופליגי רבנן עלי, אבל רבנן חולקים עליו ואומרים שסמדר מותר באורלה. שכך שנו חכמים ברישה שם, העלים והלולבים ומי גפנים וסמדר מותרים באורלה. הרי שרבנן סוברים שסמדר אינו חשוב פרי משום שלא נגמר. ורבי אלי, שקצץ את הדקל עם הכפניות, עשה כדעת רבנן. מה תקיף לרב שימי מן ההרדעה על התירוץ של הגמרא, ומי פליגי רבנן עלי דרבי יוסי? וכי חכמים חולקים על רבי יוסי מלבד בגפן גם בשאר אילנות וסוברים שכפניות אינן נחשבות פרי? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת שביעית פרק ד' משנה י' מאימתי אין קוצצים את האילנות בשביעית? מאיזה שיעור של לבלוב האילנות אסור לקצוץ אותם בכדי להשתמש בענפיהם? משום שבכך מפסיד פירות שביעית ועובר על לאוכלה ולא להפסד. בית שמאי אומרים כל האילנות משיוציאו את תחילת העלים בימי ניסן, אבל הרש פירש משיוציאו פרי, וכן הרמב״ם פירש מי שיראה הפרי. ובית הלל אומרים, עצי חרובים זמנם מי שישרשרו, משעה שיראו בהם כשרשראות של חרובים. והגפנים זמנם מי שיגרעו, מי שיגדלו הענבים מעט. ענבים מי שגדלו מעט נקראים גרוע. והגמרא לקמן תבאר שהוא בגודל פול הלבן. והרמב״ם בפירוש המשניות על מסכת שביעית פירש מי שיגרעו, מי שיהיה בהם גרעינים. והזיתים משיינצו, משתגדל עליהם הקליפה הדקה הקרויה נץ. והיא כעין הקליפה הדקה של תמרים קטנים, וכן נמצא ברימון, כמו ששנינו במסכת ברכות דף למדבב עמוד בית, שהפתמה של רימון מצטרפת עם הרימון להשלים שיעור כביצה לעניין תומת אוכלים. אבל הנץ שלו אינו מצטרף עמו לשיעור כביצה. ושאר כל האילנות משיוציאו את הפרי. ממשיך חפשי מן הארדה בקושייתו, והרי כלל אמר רבסי, כל מקום ששנינו בוסר או גירוע או פולה לבן, ובוסר שנינו במסכת גיטין בדף למד א' עמוד א', בשלושה פרקים בודקים את היין שהניח להפריש ממנו תרומה אם לא יחמיץ, בקידום של מוצאי החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים בבוסר, והיינו בשעה שנכנסת לחלוכית לענבים. אם כן, הרי כלל אמר רבסי, כל מקום ששנינו בוסר או גירוע או פולה לבן ממיני הזרעים, הוא בוסר וגירוע ופולה לבן. דבר אחד הם, ויש לשאול על דברי רבסי, פולה לבן סל כדאי תח וכי עולה בדעתך שגירוע ופולה לבן? הרי משיגרי הוא שנינו על גפנים, מה עניינו לפולה לבן? ויש להשיב אל האמא, כך תאמר את דברי רבסי, שיעורו של בוסר ושל גירוע הוא כגודלו של פולה לבן. והטעם שנקראים גירוע פירש רבינו חננאל בשם הירושלמי, ומלשון הפסוק בספר איוב, כי יגרע נטפי מים, השם יזחיל ויגיר נטפי מים מן השמיים, ושיעורו של בוסר הוא מי שיזחילו מהם מים. ומכל מקום הוכח מדברי רבסי שאין לומר מי שיגריעו ששנינו לעניין גפנים הוא סמדר, אלא מי שיגריעו הוא בוסר. ומן שמעת לי דאמר, מי הוא התנא ששמעת אותו אומר שרק כשהעיניו גדל ונעשה בוסר אין הוא נחשב פרי, אבל אם לא גדל והוא רק סמדר לא, עדיין אינו נחשב פרי? רבנן הם שסוברים כך, שאילו רבי יוסי סובר לעיל בדף נון בית עמוד בית שגם סמדר נחשב פרי. הרי שמשנה זו ששנינו לגבי שביעית הגפנים שיגריעו היא דברי רבנן, וקטני מכל מקום שנינו ששאר כל האילנות וכגון דקלים אסור לקוצצם בשביעית מי שיוציאו פירות, כלומר שדקל עם כפניות אסור לקוצצו. ואם כך אי אפשר לתרץ שרבי אילאי שקצץ דקל עם כפניות עשה כדעת רבנן. חוזרת בהגמרה מתירוצה הקודם ומתרצת תירוץ אחר, אלא התירוץ הוא שרבי אילאי בדניסחני קץ, מה שקצץ היה דקל זכר שרגילים לקטוף את אמריו בחודש ניסן. אומר המאירי, משום כך הם נקראים ניסחני או ניסני על שם חודש ניסן, והתמרים שבו אינם מתבשלים בו לעולם, ונמצא שלא יפסידם דבר בקציצתו. בעצי דקל יש שני סוגים, זכר ונקבה, והסחרים עושים פירות קטנים שאינם מתבשלים, והדרך לגודרם, דהיינו לקצור את התמרים בניסן, והם מניחים אותם בכלי העשוי מעלי לולה, ובו הם מתבשלים מעליהם, ולעולם נשארים קטנים. והדקלים הנקבות אינם עושים פירות כלל, עד שמרכיבים בסדקיהם ענף רך של דקל זכר, ואז הם עושים תמרים טובים. והערוך כתב שהכפניות שהם פרי של דקל זכר, יש בהם טעם תמרים, אבל לא כתמרים שהם מתוקים, אלא טעם לאכילה בלבד. אם יישארו לגדול על העץ, יופסדו מלאכל בזמן מועט. והדקלים הנקבות, כשמתמלאים מכבדותיהם תמרים ועדיין הם קטנים כעדשים, מביאים כפניות ומרכיבים אותם בדקלים הנקבות סביב המכבדות או המכבדות, ואז הן מצליחות ומוציאות תמרים נעים. ויגמרה ברייתא מבארת את זמני הביעור של ענבים זיתים, תאנים ותמרים של שביעית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת שביעית, אוכלין בענבים של שביעית עד שיכלו ענבים מדליות של אוכל, מהגפנים המודלות על גבי נסרים של אוכל, זה שם מקום שיש בו קרמים. רש"י מביא שיש גורסים של אבל, והוא אבל קרמים המוזכר בספר שופטים פרק י' פסוק למד ג'. ואם יש במקום אחר גפנים מאוחרות מהן, שעדיין לא קלו בהן ענבים, אוכלים עליהם. אוכלים בזיתים של שביעית עד שיכלה מעץ הזית האחרון שבתקוע, שם מקום שיש בו זיתים. כמו ששנינו במסכת מנחות דף פה עמוד ב', תקוע אלפא, מקום ראשון בחשיבותו לשמן. ומתוך שהשמן מצוי שם ורגילים באכילתו, מצויים בהם חכמים. כמו שנאמר בספר שמואל ב' פרק י' פסוק ב', וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה. ועיר גדולה בחלקו של שבט אשר, שנאמר בו ותובל בשמן רגלו. ובמיוחס לרשי בספר דברי הימים א' כתב שתקוע היא בחלקו של יהודה. רבי אליעזר אומר, אוכלים בזיתים של שביעית עד שיכלה מעץ הזית האחרון של גוש חלב, שגם בו יש זיתים הרבה ומותר לאכול מן הפירות שבבית עד שיכלו כל כך, כדי שיהיה עני יוצא לחפש זיתים ואינו מוצא לא בנופו, לא בענפי העץ ולא בעיקרו בתחתיתו שיעור רוב העקב. שיעור רוב העקב הוא שש ביצים, והיינו שאין אפילו עץ אחד שיש בנופו ובעיקרו ביחד רוב העקב. ואפילו עם כמה עיצים ביחד יש רובה, נחשב שכבר קלה הזית מן העצים. מוסיף החזוני ששיעור זה אינו רק לרבי אליעזר, אלא גם לחכמים. ושיעור זה הוא גם לענבים וגרגורות ותמרים. ולא המקדש דוד כתב ששיעור רובע הוא רק בזיתים שהם חשובים, כמו שמצינו שיעור זה לגבי זיתים, מפני חשיבותם. במסכת בבא קמא בדף צדי א' עמוד ב', אבל בשאר פירות צריך שישאר יותר מרובע כדי שיחשב שלא קלה מן השדה. ממשיכה הברייתא, אוכלים בגרגורות ותאנים יבישות של שביעית, עד שיכלו פגי בית הנה. תאנים דקות של בית הנה זה שם מקום, והתאנים בקטנותם כרועים פגים, מלשון הפסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק י' ג', התאנה חנתה פגיה. אמר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי בית הנה בבית המדרש להיחשב פירות, אלא לעניין מעשר, שפגי בית הנה שהם קטנים לעולם, והני דטובינה, ותמרים של המקום שנקרא טובינה, שהם קטנים לעולם, חייבים במעשר, אבל לעניין זמן הביור בשביעית, לא הוזכרו פגי בית הנה. לדעת רבי יהודה אי אפשר לאכול שאר תאנים, אפילו שפגי בית הנה עדיין לא קלו, כיוון שאינם חשובים, אומר החזון איש. ממשיכה עוד הברייתא, אוכלין בתמרים של שביעית עד שיכלה מהדקל האחרון שבצוהר, עיר התמרים. רבן שמעון מגמליאל אומר, אוכלים תמרים של שביעית על סמך התמרים של בין הקיפין, הנמצאים בענפי הדקל, הנקראים כפות תמרים. ואין אוכלין על סמך התמרים של בין השיצין, הנמצאים בקוצים הגדלים סביב הדקל, לפי שאין החיה יכולה לקחת אותם משם מפני הקוצים. מבררת הגמרא עם דברי הברייתא שהובא לעיל בעניין זמני הביאור של פירות שביעית ודברי ברייתא אחרת בעניין הזה, סותרים אילו את אילו. מקשה הגמרא ורמיני, אקשה לך סתירה מברייתא אחרת. שנינו בברייתא אחרת, אוכלים בענבים של שביעית עד הפסח של שנה שמינית. וכן אוכלים בזיתים של שביעית עד העצרת, עד חג השבועות. וכן אוכלים בגרגורות תאנים יבישות של שביעית עד החנוכה. וכן אוכלים בתמרים של שביעית עד הפורים. ועל ברייתא הזו אמר ביוואי, רבי יוחנן תרתי בתרייתא מחליף, החליף את זמני שני האחרונים, בגרגורות עד החנוכה, ובתמרים עד הפורים החליף זה בזה, וכך הוא שונה, בגרגורות עד הפורים, בתמרים עד החנוכה. והגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן, משום שברייתא שלא נאמרה אצל רב חייא ורבי יושע, היה אי אפשר להקשות ממנה, כי משובשת היא, כמבואר במסכת חולין, בדף קמ"א עמוד א'. לכן הוכיחו מכך שרבי יוחנן דיבר על ברייתא זו שאפשר להקשות ממנה. כך מסביר הצלח. מכל מקום קשה שכל ארבעת הזמנים שבברייתא הזו, הם אינם כזמנים שבברייתא הקודמת. מתרצת הגמרא אידי ואידי חד שיעוראו. זה וזה, כלומר שני הזמנים ששנינו בשתי הברייתות על כל מין ומין, זמן אחד הוא. וכגון ענבים שבברייתא הראשונה, נאמר שאוכלים עד שיכלו דליות של אוכל, שם של מקום, ובברייתא השנייה נאמר שאוכלים עד הפסח, ובעצם זה זמן אחד, שרק בפסח קלים הדליות של מקום ששמו אוכל. והיא באה איתה אמא מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. אמנם הזמנים שבברייתא השנייה אינם שווים לזמנים שבברייתא הראשונה, אבל הקטן היא בהדיה, הרי שנינו במפורש בברייתא הראשונה, אם יש מאוחרות מהן אוכלין עליהם. ומעתה אין מקום להקשות מדברי הברייתות אילו על אילו, שכן השיעורים שבברייתא הראשונה אמורים באופן הרגיל, ואילו הזמנים שבברייתא השנייה אמורים באופן שערה, ואף לאחר מכן נותרו פירות במקום אחר. וכגון ענבים, באופן הרגיל אוכלים עד שיכלו דליות של מקום ששמו אוכל, ואם מהירה, אם קרה, שאף לאחר שקלו בדליות של אוכל נותרו ענבים במקום אחר, אפשר להמשיך ולאכול עד הפסח. והחזוניש מבאר את ההבדל בין שני התירוצים. לתירוץ הראשון, הזמנים שבשתי הברייתות שהם זמן אחד אמורים באופן שלא בודקים בשדות. אבל אם בדקו ומצאו שלא קלו, כגון שמצאו אחר הפסח שעדיין יש ענבים, רשאים לאכול. אבל לפי התירוץ השני, לאחר הזמנים שנשנו בברייתה השנייה, לעולם אין אוכלים לאחר מכן, אפילו אם רואים שיש יותר מאוחרות. כיוון שאנחנו מחזיקים שכבר עבד טעמם וחשובים כאילו קלו, או שהוא גזירה דרבנן משום לא פלוג, כיוון שכמעט ולא מצוי שיוותרו ענבים ראויים לאחר הפסח, אי אפשר להמשיך לאכול. מביאה הגמרא ברייתא נותנת סימנים לדעת מהו אר, מהו עמק, מהו נחל ומהו שפלה. ולהלן תבהר הגמרא לאיזה צורך נשנו הדברים. ותוספות לעיל בדף נ"ב עמוד ב', דיבור המתחיל עד מבארים, שהגמרא הביאה את הברייתא הזו להשמיענו מה נקרא אר, מה נקרא שפלה ומה נקרא עמק, לעניין חילוקם בזמני ביור פירות שביעית. שכל זמן שבער שביהודה לא קלה, אפשר לאכול בכל ערי יהודה, אפילו אם כבר קלה בכל השפלה והעמק. ואם קלה בכל ערב, יש לבהר בכל הרב, אפילו אם לא קלו בשפלה ובעמק. כך היא שיטת תוספות, ולא כשיטת רשי, שבאותה ארץ אין חילוק בין ער, שפלה ועמק. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת שביעית. רבן שמעון מגמליאל אומר, סימן למקומות שהם נחשבים הרים, מילין, הפצים הגדלים בו נעשים יפים ומשובחים. הפצים הם גידולים המשמשים לעשיית דיו. וכתב רשי ששאר אילנות שבערים אינם משובחים, ולכן במקומות שגדלים מילין יפים, אין מביאים ביקורים. עוד אומרת הברייתא וסימן למקומות שהם נחשבים עמקים, דקלים, התמרים הגדלים בהם משובחים. וסימן למקומות שנחשבים נחלים ושגדלים בהם קנים. וסימן למקום שנחשב שפלה, ארץ מישור, הוא שגדלים בו עצי שקמה, מן עץ שאינו עושה פירות. רשי במסכת בבא מציע כותב שעץ סרקו, והוסיף שקוצצים את ענפיו לקורות הבניין והם חוזרים וגדלים. ואף על פי שאין ראיה לדבר שסימן לשפלה זו השקמה, מכל מקום יש זכר רמז לדבר שנאמר בספר מלכים א' פרק י' פסוק ז', על ריבוי העושר בזמן שלמה המלך. והייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב, הרי שדרך שפלה שגדלים בשקמים. שלמה המלך ניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו רבי משקל, לא היה אפשר לגונבם וללוקחם. ועל הפסוק וייתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלים כאבנים, מפרש רשי שמרוב כסף וזהב שהיו לו, לא היה מקפיד על נתינת כסף וזהב בכל העיר לעשות שולחנות וכיסאות, ורבותינו אמרו, כאבני 10 ו-11 עמות שהיו לו מאבני גזית כן נשא מן הכסף. והרד"ק פירש, היה מצוי זהב וכסף בירושלים לרוב כמו אבנים על דרך הפלגה, ולא שהערך היה שווה ממש. כלומר, את הארזים שהם עצים יקרים נתן המלך שיהיו מצויים כשקמים אשר גדלים בשפלה הרבה מאוד, והוא אילן גרוע ושפל. והכוונה שכל אחד מעשירי ירושלים היה בונה לו בית מעצי הארזים. כך מסבירים המצודת ציון והמלבים. אלא שאין מפסוק זה ראיה גמורה להוכיח שמקום שאין בו שקמים אינו נקרא שפלה. מבארת הגמרא לאיזה צורך שנינו בברית את הסימנים הללו. אומרת הגמרא מה ששנינו בברית הסימן להרים מילין, וכן סימן לעמקים דקלים, נפקמין הדין היוצא מכך למעשה הוא, לעניין ביקורים לידע מאיכן אין להביאם. נאמר בתורה בספר דברים פרק חבב פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, וזו מצוות ביקורים, ומביאם לבית המקדש לכהן ומניפה ממו, וקורא עליהם לפני התנופה ולאחריה כפי שנאמר שם, והביקורים נאכלים לכהנים בירושלים. וממה שנאמר בביקורים אשר תביא מארצך, דורשים גזירה שווה ארצך ארץ, ממה שנאמר בשבח ארץ ישראל, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, שביקורים שמביאים רק משיבת מינים אלו שהם המשובחים שבארץ. שהרי הפסוק מדבר בשפחה של ארץ ישראל, ורק מאלו הגדלים במקום משובח לגידולם. תמרים הם בכלל שיבת המינים, שדבש הנאמר בפסוק, היינו דבש תמרים. דתנן כך שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק א' משנה ג', אין מביאים ביקורים אלא משיבת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, ולא מדקלים שבערים, וגם משיבת המינים אין מביאים תמרים מדקלים הגדלים בערים שהם אינם משובחים, שאין הדקלים משובחים אלא בעמקים. ובמסכת מנחות בדף דף כותב רעשי שהם רעים לאכילה כיוון שמתוקים יותר מדי. המאירי פירש שאינם מתבשלים יפה, ולא מפירות שבעמקים, וכן אין מביאים ביקורים מחיטים וסעורים הגדלים בעמקים, כיוון שהמים מתאספים ומתעכבים שם, והתבואה נקמשת ונרכבת. רבינו חנן אל פירש, הכוונה לכל שאר ששת המינים מלבד תמרים שאינם גדלים כעוגן בעמקים. כך גם כותב המאירי שאין מביאים מתבואה ופירות חוץ מתמרים שבעמקים, כיוון שהמים מתעכבים שם והם נרכבים. וכן מה ששנינו בברית הסימן לנחלים קנים, נפקמין הדין היוצא מכך למעשה הוא לעניין נחל איתן שבו מקיימים מצוות עגלה ערופה, שצריך שיגדלו בו קנים, ואם לא גדלים בו קנים אינו נקרא נחל. נאמר בתורה כי אם מצא חלל, דהיינו ארוג באדמה נופל בשדה לא נודע מי יקעו, והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר והורידו זקני העיר ההיא אל נחל איתן וערפו שם את העגלה בנחל. רשי לאל בדף חב ב' עמוד א' פירש שנחל האמור בעגלה ערופה היינו עמק, ולפי זה איתן היינו אדמה קשה. ואילו הרמב״ם הלכות רוצח פרק ט' הלכה ב' פירש, שנחל איתן היינו נחל שהוא שוטף בחוזקה שזורמים בו מים בחוזק. וכן כתב המהירי שנחל איתן האמור לעניין עגלה ערופה פירושו לפי סוגיה זו, נהר שמימיו נשטפים בחוזק, ועליו אמרו סימן לנחלים קנים, שמן הסתם קנים גדלים על שפתו. וכן מה ששנינו בברית הסימן לשפלה שקמה, נפקמין הדין היוצא מכך למעשה הוא לעניין מקח וממכר, שאם אמר לחברו הרי אני מוכר לך שפלה, אינה שפלה אלא אם יש בה שקמים. מוסיפה הגמרא אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת לכך שהסימן ששנינו בשפלה הוא לעניין מקח וממכר, כולו נמי, כל שאר הסימנים גם כן הדין היוצא מהם הוא לעניין מקח וממכר, שאם אחר לו אר צריך שיהיה ראוי לגדל בו מילין, הפצים משובחים, ואם אחר לו עמק צריך שיהיה ראוי לדקלים, תמרים משובחים, ואם אחר לו נחל צריך שיהיה ראוי לקנים. כתב המאירי שסימנים אלו כולם רק לאותם הארצות כגון ארץ ישראל לפי מה שידוע מטבע הארץ ורגילות עניינה. אבל אם יש ארץ שאין ידוע שכך טבעה, אין הדברים הללו מהווים סימן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף נ"ג עמוד א'. חכמים אסרו למכור לגוי בהמה גסה כדי להלן במשנה. והטעם לאיסור הזה משום שחששו שמא מתוך כך יבוא להשהילה ולהזכירה לו, ויעשה עמה הגוי מלאכה בשבת, והישראל מצווה על שביתת בהמתו, שנאמר בספר דברים פרק ה' פסוק י"ג, לא תעשה כל מלאכה וגומר וכל בהמתך. וזה שמשילה לגוי לא מפקיע ממנה את איסור שביתת בהמתו, שעדיין נחשבת היא בהמה של בעליה ישראל, ואף כשהזכירה לגוי נחשבת בהמתו, משום שסחירות אינה קונה לסוחר, אבל לאחר שנמכרה לגוי אין שום איסור כשעושה המלאכה בבהמה, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ט"ו עמוד א'. וכן חששו שימכרנה לגוי בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, ויאמר לו הגוי בוא ננסה אותה, ויקרא לה ישראל בקולו לבהמה שתלך, ומשום שהיא מכירה את קולו תלך בשבת כשהיא טעונה במסעות 400 ברשות הרבים, ויעבור בכך על איסור מחמר אחר בהמתו בשבת. והאיסור הזה נלמד במסכת שבת בדף קנ"ג עמוד ב', מהכתוב לא תעשה כל מלאכה אתה, ובסוף כתוב ובהמתך, איזוהי מלאכה היא עשויה על ידי שניהם, זוהי שהיא טעונה והוא מחמר אחריה. ולא חששו כשייקח לנסותה אלא לאיסור מחמר, אבל משום שיעשה במלאכה ויעבור הישראל על שביתת בהמתו לא חששו, כדרך שחששו כשמשאילה או מזכירה לגוי, משום שדרך הניסיון שהוא אינו אלא זמן מועט, ובזמן מועט לא חששו אלא לאיסור חמור כמחמר שהוא עצמו משתתף במלאכה. אבל דרך שאלה וסחירות שהם למשך השבת כולה, בהן חששו אף לשביתת בהמתו שהוא איסור קל. וחששות אלו שייכים רק בבהמה גסה שהיא מיועדת למלאכה, ולא בבהמה דקה, אבל יש מקומות שנהגו להחמיר על עצמם גם במחירת בהמה דקה. ומשום שפרק זה עוסק בדיני המנהגים, שנינו את המשנה הזו כאן. אומרת המשנה בדף נ"ג עמוד א', מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרים משום שאין עושים במלאכה, מוכרין מותר למכור להם. מקום שלא נהגו למכור, שיחמירו על עצמם שמא יבואו למכור להם בהמה גסה, אין מוכרים אסור למכור להם. ואף שאין גוזרים גזירה לגזירה, כמבואר במסכת שבת בדף י"א עמוד ב', ואם כן, איך גזרו כאן בהמה דקה משום גסה שהיא עצמה אינה אסורה, אלא משום הגזירה, כפי שביארנו לעיל, כותב המאירי, שהכל חד הגזירה היא, כלומר, שמתחילה גזרו כן בבת אחת לאסור אף בהמה דקה, ובאופן כזה מצינו שעושים גזירה לגזירה, כאמור במסכת ביצה, דף ג' עמוד א'. במסכת עבודה זרה בדף י"ד עמוד ב' מבאר רב שמקומות שנהגו שלא למכור טעמם משום שהגויים שבאותו מקום נחשדו על הרביעה ואסור למכור להם משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, והמקומות שנהגו למכור הם מקומות שהגויים שם לא נחשדו על הרביעה. דנה המשנה במכירת בהמות גסות לגויים. ובכל מקום אומרת המשנה, גם במקום שנהגו למכור לגויים בהמה דקה אין מוכרים להם בהמה גסה משום שמיוחדת למלאכה, ואף אין מוכרים אותם כשהם קטנים כגון עגלים ושיחים, שאף שאינם ראויים עכשיו למלאכה, יש לחשוש שהרועים יטעו ויבואו להתיר אף מכירת גדולים, ואסור למוכרם בין כשהם שלימים בין כשהם שבורים. ואף כשהם שבורים אינם ראויים למלאכה, בכל זאת גזרו על מכירת שבורים מחשש שיבואו להתיר גם מכירת שלימים. ומבאר התפארת ישראל שאף שאין חכמים גוזרים גזירה לגזירתן, וכאן זו גזירה לגזירה שאסרו עגלים משום גדולים ושבורים משום שלימים, ואיסור מכירת גדולים שלימים עצמם אינה אלא משום גזירה כמבואר לעיל, כאן שונה הדבר משום שמתחילה גזרו כן בבת אחת לאסור כולם, ובזה מצינו שכן עושים גזירה לגזירה. והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת עבודה זרה פירש טעם האיסור בשבורה שראויה היא קצת למלאכה כגון לטחון ברחיים. מביאה המשנה תנאים החולקים על שניים מהדינים הללו. רבי יהודה מתיר בשבורה שכיוון שאינה ראויה למלאכה אין הגוי משאה אותה אצלו אלא שוחטה מיד, ואין ישראל רואה אותה אצלו ולא יבוא משום כך להתיר למכור לו בהמה שלימה. וטעם חכמים האוסרים גם בשבורה מבואר במסכת עבודה זרה בדף ט"ז עמוד א', שסוברים שמכל מקום מצוי שמשאה אותה עד לשחיטתה לצרכים אחרים, ויש לחשוש לטעות הרועים. בין בתיר המתיר בסוס, שאין הדרך להטעינו מסעות או לעשות עמו מלאכות אחרות, אלא עומד לרכיבה ואין לגזור בו משום שמא ישאילו או יזכירו לגוי וירחב עליו בשבת, או משום שינסה אותו בשבת וילך מחמתו כשהגוי רוכב עליו, משום שאין בכך מלאכה אסורה מהתורה, אלא איסור שבות מדרבנן שאין רוכבים על גבי בהמה בשבת, והטעם שאינו אסור מן התורה, כיוון שהחי נושא את עצמו, כלומר, שטבעו של אדם כשהוא ניסה על ידי אחר, שהוא מעיקל את עצמו ונושא את עצמו, ואין זו נחשבת מלאכה. ובמסכת שבת בדף צדיד עמוד א' מבואר, שאף חכמים החולקים על בן ביתר המודים הם, שאין בנסיעת אדם חי משום מלאכה, מפני שחי נושא את עצמו, ולא נחלקו אלא בנסיעת בהמה חיה ועוף, שבן ביתר הסובר שגם בהם אומרים חי נושא את עצמו, וחכמים אומרים שבהם אין אומרים כן, לפי שהם מנסים להישמט מתחת יד האדם, ומכבידים את עצמם. כותבים התוספות במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', שלפי זה יש לפרש את משנתנו דווקא בסוס העומד לנסיעת עופות. היינו שמשתמשים בו הציידים להושיב עליו את העופות שצדים בהם. ולכך רק בן בתירא התיר, אבל בסתם סוס העומד לרכיבת אדם, הכל מודים שמוכרים לנוכרים, משום שאף חכמים מודים שהוא נושא את עצמו. אבל תוספות במסכת שבת בדף צדיד עמוד א', דיבור המתחיל בסוס, כותבים שחכמים החולקים על בן בתירא אוסרים בכל הסוסים וגם בעומדים לרכיבת אדם, שאין בהם מלאכה מהתורה, וזאת משום גזירה של סוס המיוחד לעופות. עוברת המשנה לעניין קורבן פסח, אם מותר לעשותו צלי בזמן הזה. קורבן פסח מצוותו שיהיה נאכל כשהוא צלי, ומצוותו לצלותו כשהוא שלם. כנאמר בספר שמות פרק י' ב', פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ואחר כך בפסוק ט', צלי אש ראשו על קראה ועל קרבו. המשנה מבארת אם בזמן הזה שלא נוהג קורבן פסח, אין ראוי לאכול בשר צלי בליל פסח, שלא ייראה כמי שאוכל קורבן פסח חוץ לירושלים. שנינו לקמן בדף עין דלת עמוד א', בברייתא, איזהו גדי מקולס, שאסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה. כותב הצלח שאף שנקטה הברייתא בזמן הזה, אין לומר שרק בזמן הזה אסור, אבל בזמן הבית מותר. שהרי גם בזמן בית המקדש, יש חשש שנראה כי אוכל קודשים בחוץ, אלא כוונת הברייתא לומר שלא רק בזמן בית המקדש יש לאסור, שאז נחשב כמקדיש כדרך המקדישים משום שיכול להקריבו בבית המקדש, אלא אפילו בזמן הזה שאין לו מקום להקריבו ונחשב שלא יקדיש כדרך המקדישים, מכל מקום אסרו, כי חששו שגם בזמן הזה נראה בעיני הרועים כמקדיש. אומרת המשנה, מקום שנהגו לאכול בשר צלי בזמן הזה בלילי פסחים, ואינם חוששים שייראה כאוכל קורבן פסח חוץ לירושלים, דהיינו שלא חוששים לאסור אכילתו, אז אוכלים, מותר להם לאכול. מקום שנהגו שלא לאכול בשר צלי, אין אוכלין. ומפירוש רש"י לקמן בדף עין דלת עמוד א' נראה שהאיסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכלו זה רק באופן שהוא מקולס, שאז הוא נראה כקורבן פסח. והרש"ש כותב שלפי מה שכתבו התוספות לקמן בדף צדיטט עמוד ב' בדיבור המתחיל, הערב שפסחים בלשון רבי מורה על פסח ראשון ושני, צריך לומר שאף המנהג שלא לאכול צלי נוהג גם בליל תדבב באייר שהוא זמן אכילת פסח שני, שהרי במשנתנו כתוב פסחים בלשון רבים. וגם הטעם שנראה כי אוכל קורבן פסח בחוץ שייך גם אז בי"ד באייר בפסח שני, אלא שיכול להיות שאף במקומות שחששו ונהגו שלא לאכול לא נהגו בזה אלא בפסח ראשון ולא בפסח שני. ומכל מקום גדי מקולס שאסור מעיקר הדין ואינו תלוי במנהג אסור גם בפסח שני. וגם לגבי גדי מקולס נקת התנא לקמן בברייתא על לילי פסח בלשון רבים. אבל הערוך לנר כותב להוכיח שאין לשון פסחים בלשון רבים מורה על פסח ראשון ושני, אלא רק כשנוקטת הגמרא לשון ערבי פסחים, אבל לשון לילי פסחים אינו מורה על פסח ראשון ושני. זו היה המשנה שלנו בדף נ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אסור לו לאדם שיאמר בשר זה אף לאחר שנשחט לפסח הוא, אף שכוונתו שבשר זה יהיה לו לצורך אכילת בשר בחג הפסח, וצריך לומר בשר זה ליום טוב, כי אם הוא יאמר בשר זה לפסח הוא, מפני שנראה בעיני הרועים כמקדיש בשר בהמתו לקנות בדמיו קורבן פסח, ואוכל קודשים בחוץ. כלומר, שאף שהכל יודעים שאי אפשר להקדיש חתיכת בשר בקדושת קורבן, מכל מקום יש לחשוש שיסברו הרועים, שיקדיש עכשיו את חתיכת הבשר בקדושת דמים לקורבן פסח, דהיינו שימכרנו ויביא בדמיו קורבן פסח. ואילו התוספות מבארים שטעם החשש הוא שכשאומר בשר זה לפסח, נראה שיקדיש כבר בהמה זו מחיים לקורבן פסח. וכשיראו אוכל, יאמרו שאוכל קודשים בחוץ. מוסיפה הגמרא, אמר רב פאפא, איסור זה הוא דווקא בבשר שראוי להיות קורבן, אבל בחיטי בחיטים שאינם ראויים להיות קורבן פסח, לא. לא נאמר האיסור הזה, ומותר לומר חיטים אילו לפסח, ואין לחשוש שהרועים יאמרו שיקדיש דמיהם לצורך קורבן פסח, כי יפרשו את מה שאמר חיטים אילו לפסח, דמינטר לפסחא כאמר, כוונתו שיהיו מוצנעים החיטים ומשומרים לאוכלם בפסח. היינו משומרים מחימוץ כדי לאוכלם בפסח. ובגמרא התבאר רק דין בשר וחיטים, שבשר אסור לומר עליו שהוא לפסח וחיטים מותר, אבל שאר דברים לא נתבאר דינם. וממה שאמר שבשר אסור יש לדייק שרק בשר אסור שדומה לקורבן, אבל דברים אחרים מותרים. וממה שיתיר בחיטים, מן הטעם שיפרשו את דבריו שהוא מתכוון שהחיטים נשמרים לפסח, יש לדייק להפך שרק בחיטים הצריכים שמירה ביותר מותר, אבל דברים אחרים שאינם צריכים כל כך שמירה, אסור. שואלת הגמרא, ובשר לא, וכי על בשר אכן אסור לומר זה לפסח, מיתי ויקשו בני הישיבה על כך מדברי ברייתא. אמר רבי יוסי, תודוס איש רומי, זה שמו של יהודי חשוב ושהיה ברומי, ולקמן בדף נ"ג עמוד ב' תבאר הגמרא אם היה גדול בתורה או בעל אגרופים. אסטודוס איש רומי הנהיג את בני רומי, הורה להם לנהוג לאכול גדיים מקולסים צלויים בשלימותם כדרך צליית קורבן הפסח בלילי פסחים זכר לקורבן פסח שניצלה שלם. הוא נקרא כך גדי מקולס משום שהקרעים תלויים מחוץ לגופו בצידו. לשיטת רבי עקיבא לקמן במשנה בדף עין דלת עמוד א', ונראה כאדם הנושא את כלי זינו. וכן התרגום על הפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק ה', וכובע נחושת על ראשו כול שדה נחושה. והרמב"ם בפירוש המשניות במסכת ביצה כתב שמקולס הוא מלשון מכובד ומהודר. שלחו לו חכמים, ובמסכת ברכות בדף י' עמוד א' מבואר ששמעון בן שטח שלח לו זאת, אלמלא תודוס אתה, אם לא שאדם חשוב אתה גזרנו עליך נידוי, שבהנהגתך זאת אתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. מברר את הגמרא, קודשים סלקדה איתך, וכי תעלה על דעתך שהכילם קודשים בחוץ, הרי לא הקדישו את הגדיים. משיבה הגמרא אלא אימה, אלא כך תאמר לפרש את מה ששלחו לו. קרוב אתה להכיל את ישראל קודשים בחוץ, שגדיים מקולסים נראים כקורבנות פסח, ויאמרו הרואים שהוקדשו לפסח, ונראה בעיניהם שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. מסיימת הגמרא את הקושייה על רב, הרי ממה שהזכירה הברייתא מקולסין יש לדייק מקולס, אין, רק מקולס אסור שנראה כקודשים בחוץ, אבל שאין מקולס, לא, הוא אינו אסור, כי הוא אינו נראה כקודשים בחוץ, ולא כדברי רב שאסר אפילו בשר סתם, משום שנראה כקודשים בחוץ. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה ביישוב הקושייה, שלכך נקטה הברייתא מקולסין ללמדנו חומרה שיש במקולס יותר משאינו מקולס, שבמקולס לא שנה, אין הדין שונה בין אם אמר בשר זה לפסח, לא שנה, ובין אם לא אמר, לא הזכיר עליו שם פסח, בכל אופן אסור מפני שנראה כקודשים בחוץ. אבל שאינו מקולס, אף שגם הוא אסור כרב, מכל מקום רק אם פירש בשר זה לפסח אין, יש איסור בדבר משום שנראה כמקדיש את הבשר לשם קורבן. אבל אם לא פירש בשר זה לפסח לא, אין איסור בדבר. ומכיוון שאין הברייתא עוסקת באופן שאמר בשר זה לפסח, לכן נקטה מקולסין שהם אסורים בכל אופן. ממה שתרצו בני הישיבה וחילקו בבשר סתם בין אמר ללא אמר, נראה שהמקשה לא חילק בכך, וסובר שרב השר אף אם לא אמר, ואף כשאינו מקולס. מביאה הגמרא שיש מי ששונה ברייתא זו בשם רבי שמעון ומקשה עליו. רב אחא מתני לה להא מתניתא כרבי שמעון. רב אחא שנה את הברייתא זו של תודוס, שהובאה לעיל בדף נ"ג עמוד א' כרבי שמעון, שרבי שמעון אמרה ולא רבי יוסי. מתקיף לה הקשה על כך רב ששת, בישלמה למאן דתני לה כרבי יוסי, ניחא. הברייתא שאומרת שהאוכל גדי מקולס נראה כאוכל קודשים בחוץ, הברייתא הזו מתיישבת למי ששונה אותה בשם רבי יוסי, אלא למאן דמתני כרבי שמעון מניחא. אבל למי ששונה אותה בשם רבי שמעון וכי הברייתא מיושבת ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת מנחות בדף קג עמוד א', העוסקת בנודר להביא מנחה שאינה ראויה להקרבה. האומר הרי עליי מנחה מן השעורים יביא מן החיטים, שכיוון שאין מנחת נדבה באה מן השעורים, שהרי בכל מנחות הנדבה נאמר שהן באות סולת ואין סולת אלא מן החיטים, שנאמר סולת חיטים תעשה אותם. אבל במנחות חובה יש הבאות מן השעורים והן מנחת סוטה ועומר התנופה. אז אם כן, האומר הרי עליי מנחה מן השעורים יביא מן החיטים, כיוון שאין מנחת נדבה באה מן השעורים ולא חל נדרו להביא מן השעורים. ואנחנו תופסים את תחילת דבריו שאמר הרי עליי מנחה וחייב להביא מנחה מן החיטים. רבי שמעון חולק ופותרו לגמרי, משום שאף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר אנחנו דנים לפי כל דבריו וגם לפי סיום דבריו, שדעתו הייתה לכל מה שמוציא מפיו. הוא התכוון למנחת שעורים וטעה וסבר שאפשר להתנדב מנחת שעורים, ולכן אין בדבריו כלום. ואין דנים ואומרים שבכל זאת כוונתו הייתה להביא מנחה ראויה, ועליו להביא מנחת חיטים. לא אומרים זאת, משום שמכל מקום לא התנדב כדרך המתנדבים. כלומר, אין הדרך להתנדב מנחת חיטים באמירה הזו, ולכן אף ממנחת חיטים הוא פטור. אם כן, לשיטת רבי שמעון, אין לחשוש שהרואים אותו אוכל גדי מקולס יאמרו שהוא אוכל קודשים בחוץ, שהרי בחיי הגדי לא אמר הרי זה לפסח כדרך המקדישים, ובשעת הצליה, גם אם אמר הרי זה לפסח, אין בדבריו כלום, משום שלא יקדישו כדרך המקדישים, שאי אפשר להקדיש קדושת קורבן על קדיש החוט. ומוסיפה הגמרא להקשות גם למי ששנה את הברייתא הזו בשם רבי יוסי. אמר לרבינה לרב אשי, ומאן דמתני לה כרבי יוסי מניחא, וכי למי ששנה את הברייתא הזו בשם רבי יוסי מתיישבת? ואמר רבה רבה אמר, רבי שמעון הפותר את האומר הרי עליי מנחה מן השעורים בשיטת רבי יוסי אמרה. סובר בזה כשיטת רבי יוסי דאמר, שלא רק בתחילת דבריו אדם נתפס, אלא אף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר, שדעתו לכל מה שמוציא מפיו, ולכן דנים אנו לפי כל דבריו, ואף לפי סיומם. ושיטת רבי יוסי נשנתה בעניין תמורה. נאמר בתורה שהממיר בדיעבד בהמת קורבן בבהמת חולין, דהיינו שאומר בהמת חולין זו, תהיה תחת זו של הקדש, בהמת הקורבן נשארת בקדושתה, וקדושת הקורבן חלה גם על בהמת החולין, ושתיהן קריבות על גבי המזבח. ושנינו במסכת תמורה בדף חפי עמוד ב', אדם שהייתה לפניו בהמת חולין, ושתי בהמות נוספות, אחת של עולה ואחת של שלמים, ואמר על בהמת החולין, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, הרי זו תמורת עולה כפי תחילת דבריו. אלו הם דברי רבי מאיר, משום שאנו אומרים תפוס לשון ראשון. כלומר, כשאדם אומר במשפט אחד שני דברים הסותרים זה לזה, הולכים אחרי דיבורו הראשון שהוא העיקר. רבי יוסי אומר, מכיוון שנתכוון תחילה הן לעולה והן לשלמים, שבשעה שאמר תמורת עולה היה בליבו לסיים ולומר תמורת שלמים, ורק משום שלא יכול אדם להוציא מפיו שני שמות של עולה ושלמים כאחד, אמרם בזה אחר זה, ולא משום שחזר מדבריו הראשונים, לכך דבריו של הממיר קיימים, וחל עליה קדושת עולה ושלמים. וכיוון שאי אפשר להקריב בהמה אחת גם לעולה וגם לשלמים, שהרי אין אופן הקרבתם שווה, לכן תרעי הבהמה בשדות עד שתסתאב, דהיינו עד שיפול במום המתיר לפדותיו ותימחר, שבכך היא נבדת ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים. זוהי שיטת רבי יוסי שאמרה הגמרא שגם רבי שמעון הלך בה. ואף שלכאורה אין דברי רבי שמעון לגמרי כרבי יוסי, שהרי רבי יוסי אומר שתופסים רק את סוף דבריו שאמר מן השעורים, ולכן לא חלה עליו החובה כלל, ואילו רבי יוסי אומר שתופסים גם את תחילת דבריו, ולכן חלה על הבהמה שתי הקדושות. מבארים התוספות, בדיבור המתחיל רבי שמעון בשיטת רבי יוסי, אמרה שאין בכך הבדל בין השיטות, אלא שאין המקרים שווים, שכשאומר הרי זו תמורת שלמים לאחר שאמר תמורת עולה, אין סוף דבריו באים כפירוש למה שאמר תמורת עולה, אלא הוא דבר נוסף. וכיוון שגם בסוף דבריו אדם נתפס, חלים שניהם. אבל כשאומר הרי עליי מנחה מן השעורים אנחנו תופסים גם את סוף דבריו, הרי סוף דבריו הם המשך ופירוש לתחילת דבריו, שרוצה לומר שאין כוונתו למנחת חיטים כדינה, ולפיכך לא חל עליו חובה כלל. ומעתה אומרת הגמרא יש לדון, מה אליו, מהי שיטת רבי יוסי במתנדב שלא כדרך המתנדבים, האם לא נאמר, מכך דרבי שמעון סבר לה כרבי יוסי שתופסים גם את סוף דבריו, רבי יוסי נמי, רבי יוסי גם הוא, סבר לה כרבי שמעון במה שאמר שהמתנדב שלא כדרך המתנדבים, לא חל נדרו, שוודאי שאינו סובר כי שיטת הנקמה מחייבו מנחה מן החיטים משום תחילת דבריו שאמר הרי עליי מנחה, שהרי סובר שאף בגמר דבריו אדם נתפס וגמר דבריו מבטל את תחילת דבריו. ואם כן, גם אם רבי יוסי שנה את הברייתא הזו של טודוס, קשה, מה חשש יש באכילת גדי מקולס, והרי לא יתנדף כדרך המתנדבים? מתרצת הגמרא ואומרת לא, אין הדבר כדבריך שרבי יוסי סובר כרבי שמעון, אלא רבי שמעון הפותר את האומר הרי עליי מנחה מן השעורים, אכן סבר לה כרבי יוסי, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, וכיוון שבגמר דבריו אמר מן השעורים, נמצא שהתנדף שלא כדרך המתנדבים, ולא חל עליו חובה כלל. ואולם רבי יוסי לא סבר לה כרבי שמעון, במתנדף שלא כדרך המתנדבים, הוא לא סבר כרבי שמעון שאין בדבריו כלום, אלא רבי יוסי סובר שהאומר הרי עליי מנחה מן השעורים, חייב להביא מנחה מן החיטים. ואף שסובר רבי יוסי שאף בגמר דבריו אדם נתפס, ולפי סוף דבריו הרי לא נתחייב בכלום, מכל מקום חייב, משום שסובר רבי יוסי שהנודר אינו מוציא דבריו לבטלה, ולכן כוונתו לחייב את עצמו במה שאפשר להתחייב, אף מה שאין במשמעות דבריו. וזוהי שיטת רבי מאיר במסכת איירכין בדף ה' עמוד א', מי שאמר על קטן פחות מבן חודש ערכו עליי, אמר רבי מאיר, אף שאין ערך לפחות מבן חודש, בתורה, בטבלה, של דיני איירכין, הטבלה מתחילה מגיל חודש, אין פחות מחודש. מכל מקום חייב ליתן דמי שוויו, ומבואר בגמרא הטעם שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכיוון שיודע שאין ערך לפחות מבין חודש, גמר בדעתו ליתן את דמיו. ורבי שמעון גם יכול לסבור כך שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אלא שמכל מקום לדעתו אי אפשר לחייבו להביא מנחה מן החיטים משום זה, משום שכל שלא יתנדב כדרך המתנדבים לא נתחייב. ולכן מיושבים דברי מי ששונה בשם רבי יוסי את הברייתא של טודוס, שאכילת גדי מקולס נראה כאכילת קודשים בחוץ. משום שאם אומר בשעת צליית הגדי, הרי זה לפסח, הרי שאי אפשר להקדיש בקדושת קורבן באמה שחוטה. מכל מקום אנחנו נפרש את דבריו כדי שלא יהיו דבריו לבטלה, שכוונתו להקדיש הבשר בקדושת דמים לפסח. שנינו בברייתא לאל שהחכמים שלחו לטודוס איש רומי, שאם לא שאיש חשוב אתה, היינו מנדים אותך. מסתפקת הגמרא מה הייתה חשיבותו של טודוס איש רומי, איבה אילו הסתפקו בני הישיבה. טודוס איש רומי גברא רבה אבא, אדם גדול בתורה היה ומפני כבוד תורתו לא נידוהו, או בעל אגרופין אבא, היה בעל כוח וחוזק ומפני שפחדו ממנו לא נידוהו. והחתם סופר על ספר שמות, בייר את הנפקמינה מן הספק הזה על פי דברי המגן אברהם בסימן תפריש צדי סעיף קטן חבבית בשם המעריק, שמנהג טוב שנמצא באיזה פוסק, אסור לבטלו במקום שנהגו בו, אף אם יש בו צד איסור. והוסיף המגן אברהם שם, שדווקא מנהג שהתייסד על פי ותיקין וחכמים, ובזה הסתפקו כאן במנהג הזה שהעניק תודוס לאכול גדי מקולס בלילי פסחים, שהיה בו צד מצווה שהיה זכר לפסח. האם התייסד על ידי חכם ואסור לבטלו בעיר רומי שנהגו בו, אף שיש בו צד איסור משום חשש קודשים בחוץ? או שתודוס לא היה חכם אלא בעל אגרופים, ואם כן אין לנהוג במנהג זה אף ברומי. והבן יו ידע בייר את הנפקמינה, שאם תודוס היה בעל אגרופים, יש להוכיח מכאן שאף כשיש צורך לנדות אדם, מותר להימנע מלנדותו מפני העירה ממנו, ואין בכך איסור חנופה. וזה הספק בעניין תודוס. הביאה הגמרא מברייתא ממנה מוכח שהיה גדול בתורה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. נאמר בברייתא, עוד זאת דרש תודוס איש רומי ובירר. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמן למיטה על קדושת השם לכבשן האש ולא קיימו מה שדרשו חכמים במסכת יום הדף פהי עמוד ב' מן הכתוב, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיחיה בקיום המצוות ולא שימות על קיומם. בספר דניאל מבואר בפרק ג' שנבוכדנצר עשה צלם של זהב והזמין את אנשי השררה מכל המדינות להשתחוות לצלם בעת חנוכתו, וגזר שמי שלא ישתחווה ייזרק לכבשן. וחנניה, מישאל ועזריה היו שם ומסרו את נפשם ולא השתחוו לצלם. ותוסות הביאו את פירוש רבינו תם שהצלם שעשה נבוכדנצר לא עבודה זרה היה, אלא אנדרטה שעשה לכבוד עצמו. ולכן ניתן לקיים בזה את וחי בהם ולא שימות בהם. והמהרש"א מסביר את דברי רש"י, שיש לומר שתודוס סבר כשיטת רבי ישמעאל, שסובר שגם בעבודה זרה נאמר וחי בהם ולא שימות בהם ויעבור ועל יהרג. עוד יש לומר שלא היו שם עשרה מישראל ולכן זה לא נחשב לפרסיה. ורק בפרסיה אמרו שהכל מודים שצריך למסור הנפש אפילו על מצווה קלה. אז אם כן, שאל תודוס איש רומי, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם למיטה על קדושת השם לכבשן האש? אמר תודוס, נשאו קל וחומר בעצמן. הם דנו קל וחומר במסירות נפש ממסירות נפשם של הצפרדעים במצרים. ומה צפרדעים שהן מצווים על קדושת השם? כתיב בו נאמר בהם במכת צפרדיה. ועלו ובאו בביתך ובחדר משקפך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשערותיך. משערותיך זה יסות הבצק. משמעות הפסוק שיבואו למשערות שבתוך התנור. ואימתי משערות מצויות אצל תנור, הווה אומר בשעה שהתנור חם. שאין דרך להכניס את העיסה לתנור אלא לאחר שהוא סק. ובכך מסרו הצפרדעים את עצמם למיטה. אנו חנניה, מישאל ועזריה שמצווין על קדושת השם, כנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, על אחת כמה וכמה שיש לנו למסור עצמנו למיטה. וממה שהברייתא מביאה מה שדרש תודוס, רואים שהיה גדול בתורה ומשום כך לא נידעו. מביאה הגמרא אפשרות נוספת בחשיבותו של תודוס. רבי יוסי בר אבין אמר, מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים היה, נותן סחורה לכיס של תלמידי חכמים שימכרו אותה והתחלקו ברווח. זה היה תודוס. ובמסכת שבת בדף סמך ג' מבואר שצדקה זו גדולה יותר משאר הצדקות, ואף מן המלווה לעני. והטעם מבאר המהרש"א שאין דרך להלוות הרבה כדי פרנסתו, אבל מטיל מלאי לכיס דרכו שייתן בידו הרבה שאפשר לו להסתכר ולהרוויח בהם כדי פרנסתו, ותישאר קרן ההלוואה קיימת שיוכל להחזיר לו ממנו. ולכן לא נידעו את תודוס, שאף שלא היה גדול בתורה מחמת מעשיו דנו הוא כתלמיד חכם שלא לנדותו, אומר הבן יהוידע. החתם סופר בייר שרב יוסי בר אבין אינו חולק על הברייתא שמבואר בה שתודוס היה גדול בתורה, אלא שסובר שמשום כך לבד לא היו נמנעים מלנדותו, אלא רק משום מעלה נוספת שהייתה בו, שהיה מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, לא נידעו אותו. ואמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שבגן עדן, שנאמר במגילת קהלת פרק ז' פסוק י' ב', כי בצל החוכמה בצל הכסף, במחיצת החכם בישיבה של מעלה, שיהי כעין צל סוכה, שם ייכנס גם בעל הכסף שנהנה החכם מכספו. בסוף הפסוק מופיע, ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה, פשוטו של מקרא, בצל החוכמה בצל הכסף, החוסה בצל החוכמה ועוסק בה, הרי הוא גם בצל הכסף שהחוכמה גורמת לעושר שיבוא. ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה, והחוכמה עוד יתירה על הכסף שהחוכמה מביאה חיים לבעליה. אבל הכסף לפעמים גורם לו למיטה, מסבירים רש"י והמצודו דוד. בסיום דברי הכתוב, ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה, מתפרש לפי הדרש פה בגמרא, שאף שבעל הכסף המהנה תלמיד חכם ממנו זוכה לישיבה של מעלה כבעל החוכמה, מכל מקום החכם עדיף עליו בכך שהחוכמה תחיה אותו, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים לפני ולפנים, וגם שפתותיו דובבות בקבר על ידי שאומרים דברי תורה בשמו בעולם הזה, כמו מבואר במסכת יבמות בדף צדיבב ובמסכת בחורות בדף למד א', ופירש רש"י שדומה הוא בזה שחי, ובעל הממון לא יזכה ממש לדרגת ומדרגת החיים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נון ג' עמוד ב'. המשנה הזו מבארת את דיני הדלקת הנר בליל יום הכיפורים. אומרת המשנה, מקום שנהגו להדליק את הנר בבית בלילי יום הכיפורים, מדליקין ואין להם לשנות ממין אגם, ובמקום שנהגו שלא להדליק בבית, אין מדליקים ואין להם לשנות ממין אגם. והגמרא תבאר את העמם של הנוהגים להדליק והנוהגים שלא להדליק. מסיימת המשנה ואומרת, ומדליקים את הנר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מפני קדושתם, ובמבואות האפלים, מבוא יומין רחוב צדדי שחצרות הבתים פתוחות אליו ומשמש למעבר מרשות הרבים לרשות היחיד, והטעם שמדליקים במקומות הללו מפני חשש סכנה שהולכים במבוא יכולים להיקשל מפני האפלה. וערוך השולחן בסימן תפרי שיוט סעיף ג' כתב שהטעם כדי שיהיה אור רב ומצוי בכל מקום משום כבודו של יום הכיפורים, אף שאין ההילוך מצוי שם כל כך ביום הכיפורים. ומסיים את המשנה, ועל גבי החולים בשביל החולים, ואין הדבר תלוי במנהג המקום. הטעם שמדליקים לחולים, כותב הריטב"א, מפני חשש סכנה כדי שיוכלו המשמשים לפניו לראות מה להביא לחולה וכיצד לטפל בו. ומדליקים אפילו לחולה שאין בו סכנה, כיוון שבמקום של חולה לא גזרו חכמים. והטעם שלא חוששים למנהג שלא להדליק, כיוון שבכל המקומות הללו אין דרך בעל הבית לשקף שם. זוהי המשנה שלנו בדף נון ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שיש מקומות שנהגו להדליק את הנר בבית בליל יום הכיפורים, ויש מקומות שנהגו שלא להדליק. תנא, שנינו בברייתא, בין אלו שאמרו שהמנהג במקומם להדליק בבית ובין אלו שאמרו שהמנהג במקומם שלא להדליק בבית, שניהם, שני המנהגים לדבר אחד נתכוונו, לטעם אחד נתכוונו, כדי שיפרוש מתשמיש המיטה. תשמיש המיטה הוא אחד מחמישה עינויים שצוותה התורה להתענות בהם ביום הכיפורים, כמבואר במשנה במסכת יום הדף עין ג' עמוד ב'. כלומר, למנהג שמדליקים את הנר הטעם הוא כיוון שאין אדם משמש מיטתו לאור הנר, כמה מבואר במסכת נידה דף י' זין עמוד א', אלא מנהג שלא מדליקים הטעם הוא כיוון שכשהנר דולק רואה את אשתו ומתאבה לה, ולכן נהגו שלא להדליק כדי שלא יבוא לידי מכשול וישמש. מביאה הגמרא דרשה על כך שלשני המנהגים טעם אחד. אמר רב יהושע, דרש רבה את הפסוק שנאמר בנבואות על ימות המשיח, ספר ישעיה פרק סמך פסוק חף א', ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. העם הנשאר בך שיהיו כולם צדיקים. כיוון שהרשעים ימותו בחבלי משיח, הם ירשו את הארץ ולא יגלו עוד מן הארץ לעולם. כך מסביר המצודה דוד. ואי רבה, הפסוק זה יש לדרוש על מה ששנינו בברייתא, שבין אלו שאמרו להדליק בבית ובין אלו שאמרו שלא להדליק בבית, כיוון ששניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כולם צדיקים ולכן ירשו ארץ. והטעם שהביא רבה את הפסוק, שעניין המנהג כאן הוא הרחקה יתירה, ועל אלו נאמר, ועמך כולם צדיקים. כך אומר הרי מילוניל. עוברת הגמרא לדון בעניין אחר, האם צריך לברך על האש במוצאי יום הכיפורים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל, אין מברכים ברכת בורא מאורי האש על האור, על האש, אלא במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים. הועיל ותחילת בריאתו הוא, כיוון שבמוצאי שבת נבראה האש, לפיכך מברכים רק במוצאי שבת. כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד א', שבמוצאי שבת הקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם הראשון, והביא שני אבנים ותחנם זו בזו ויצא מעין אש. אמר להו סבא, אמר אותו זקן לרב יהודה, והתוספות במסכת חולין בדף ו' עמוד א', דיבור המתחיל אשכחי, אומרים שיש מפרשים שבכל מקום שמוזכר ההוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. אמר להו סבא, אמר אותו זקן לרב יהודה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר ברחנה לרב יהודה, אישר, יפה אמרת, וכן שמעתי שאמר רבי יוחנן שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים. מבררת הגמרא אם אכן שיטת רבי יוחנן היא שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, ומביאה הגמרא מעשה. אולה ורחיב חמרה ואזיל, אולה היה רוכב על החמור והולך, ואבי שקיל ואזיל, והיה נושא והולך רבי אבא מימיני, מצד ימין של אולה, ורבא בר ברחנה משמאלי, ורבא בר ברחנה היה הולך מצד שמאל של אולה. אמר לי רבי אבא לאולה, ודאי דאמרית ומשמי דרבי יוחנן, אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הועיל ותחילת בריאתו הוא? האם אמת הדבר ששמעתי עליכם שאתם אומרים בשם רבי יוחנן שהם מברכים על האור, על האש, אלא במוצאי שבת, הועיל ותחילת בריאתו הוא? הדר אולה, החזיר אולה את פניו לשמאלו, חזה בי והסתכל בו ברבא בר ברחנה בישוט, בפנים זועפות. כלומר, אולה התכוון בכך לרמוז לו, שהוא זה שאמר כך בשם רבי יוחנן, ורבי יוחנן לא אמר כך, אלא סבר שגם במוצאי יום הכיפורים מברכים על האש. והטעם, כיוון שעכשיו הנעתו מן האש מתחדשת, משום שכל היום נאסר עליו השימוש באש. אמר לרבא בר ברחנה לאולה, אנא לה והאה אמרי. אני לא כך אמרתי בשם רבי יוחנן שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, אלא האה אמרי. אלא כך אמרתי, דתני תנא קמי דרבי יוחנן, ששנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברית עוד לפני רבי יוחנן, רבי שמעון בן אלעזר אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת, אף במקום שאמרו כפי המנהג כשחל יום הכיפורים בחול שלא להדליק בבית, כשחל בשבת מדליקים מפני כבוד השבת. והטעם שחייבים בהדלקת נרות בשבת מבואר בגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד ב', משום שלום בית. ומפרש המורדכי, כדי שלא ייקשל בעץ או באבן, וכיוון שהטעם הזה שייך גם ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, משום שהנר לא צריך לדלוק דווקא בזמן האכילה, אלא משום כבוד השבת, לכן סובר רבי שמעון בן אלעזר, שחייבים להדליק גם לשיטה שנהגו שלא להדליק. ואני רבי יוחנן בתרי, וענה רבי יוחנן אחריו ואמר שחכמים אוסרים להדליק נר בבית בליל יום הכיפורים שחל להיות בשבת עד מוצאי שבת, במקום שנהגו שלא להדליק ביום הכיפורים שחל ביום חול. והזכרתי את שמו של רבי יוחנן על האש במוצאי שבת על דברים אלו, והם היו סבורים שהזכרתי את רבי יוחנן על ברכת האש במוצאי יום הכיפורים. ומה שהביאה הגמרא לאל שיש אומרים שרבא בר בר חנה הוא שאמר יישר, וכן אמר רבי יוחנן, הרי שסבר שלדעת רבי יוחנן אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת. מבאר המהרש"ל שכוונת הגמרא בכך שיש אומרים שרבא בר בר חנה הוא שאמר כן, שמקצת בני אדם טעו וסברו שרבא בר בר חנה אמר זאת בשם רבי יוחנן, משום שרבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן דבר דומה לגבי הדלקת הנר בליל יום הכיפורים שחל בשבת, ולכן טעו וסברו שאמר כן לגבי ברכת האור במוצאי יום הכיפורים. ואילו המהר"ם חלה הוא הפירש את דברי הגמרא באופן אחר, שעד כאן הם דברי אולה שכעס, משום שהבין שאמרו עליו שהוא אמר בשם רבי יוחנן שלא מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים. ואמר אולה לרבא בר בר חנה שלא אמר בשם רבי יוחנן, אלא את דברי חכמים שאוסרים להדליק את הנר ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. ואין זאת תשובת רבא בר בר חנה, אלא המשך דברי אולה לרבא בר בר חנה. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון ג' במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף נון ג', עד מתי מותר לאכול זיתים? עד שיכלו בתקוע או בגוש חלב או עד העצרת? שאלה שנייה, מה נפקמינה במה שאמר רבן שמעון מגמליאל שסימן להרים הם העפצים? שאלה שלישית, מדוע אסור למכור לגוי בהמה גסה? שאלה רביעית, האם יש איסור למכור לגוי סוס ומדוע? שאלה חמישית, מתי יש איסור ולא מנהג בלבד באכילת צלי בפסח? והשאלה האחרונה על דף נון ג', האם מדליקים נר ביום הכיפורים וביום הכיפורים שחל להיות בשבת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ט בטבת, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששנו לשמחה, לישועה ולנחמה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נון ג' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, א' בשבט, ראש חודש שבט, תשפ"א, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם ובישועתו. ונלמד דף נון ד' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בי ושורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.